טוב, שלום וברכה לכולם. תראו, כידוע לכולנו, יש בתורה ארבעה רבדים, פשט ודרש ורמז וסוד. וכמובן שכל ארבעת הרבדים האלה הם דברי אמת, וכולם הם דברי תורה, אבל תמיד צריך לדעת מהו הפשט ומהו הרמז, ואסור לערבב או להפוך או לבלבל, וצריך לדעת שרמז הוא רמז ופשט הוא פשט, וכל דבר לתת לו את המקום הנכון שלו, את המעמד הנכון שלו, כאשר כולם נובעים מתוך תורה. אז יש לזה דוגמה בפרשת השבוע שלנו, שנאמר בפרשה, כי תצא למלחמה על אויביך. הפסוק הזה, כי תצא למלחמה על אויביך, הוא כתוב בתורה גם בפרשת שופטים, גם בפרשה הקודמת. מופיע הפסוק הזה, כי תצא למלחמה, הקטע הזה מהפסוק, כי תצא למלחמה על אויביך, אז שם כתוב, וראית סוס ורכב, עם רב ממך, לא תירא מהם וכולי, וניגשו השופטים ודיברו אל העם. ובפרשה שלנו, שוב פעם, כי תצא למלחמה על אויביך, ראית בשביה, יש את יפת תואר וכולי. אז הרבה ספרים, הרבה פרשנים, למשל אור החיים הקדוש, אומרים כי תצא למלחמה על אויביך, איזה מלחמה? יצר הרע. על איזה מלחמה מדובר? המלחמה נגד יצר הרע. אויביך, מי הוא האויב הגדול? היצר הרע. למשל, תסתכלו אור החיים, נדבר על זה ועוד. אז כל זה יפה, אבל זה רמז, זה לא הפשט. אין מקרא יוצא מידי פשוטו. לבוא ולומר שהפסוק כי תצא למלחמה על אויביך מדבר על מלחמת היצר הרע, זה בסדר גמור ברמת הרמז. ברור שזה לא הפשט. הפשט הוא כפשוטו, יוצאים למלחמה, הולכים לצבא, אוחזים בכלי נשק, זה ברור שזה הפשט, כן? ואי אפשר להתכחש לזה שזהו הפשט. ראית סוס ורכב, עם רב ממך וכו' וכו'. את צריך לדעת מה הפשט ומה הרמז. אלא מה? אלא מה? 2000 שנה עם ישראל היה בגלות. 2000 שנה לא היה לנו צבא ולא היה לנו מלחמה. 2000 שנה בגלות, לקחת את הפסוקים וללמוד אותם כפשוטם, זה היה דמיוני, חלומי, זה לא היה מעשי. אז שמו את עיקר הדגש על הרמז. זה היה עיקר הרלוונטיות כשהיינו בגלות, עיקר כשבאו ללמד אנשים תורה, פרשת שבוע, מה יגידו להם, יוצאים למלחמה, איזה מלחמה, מה מלחמה, הם נמצאים בגלות, על איזה מלחמה. אז יותר שמו את הדגש על הרמז שהוא רלוונטי, מלחמת היצר, וזה בסדר גמור, זה אמיתי, רק זה רמז. בחסדי השם, עם ישראל חזר לארצו, ואנחנו נמצאים בהתחלתא דגאולה, ואפשר להחיות מחדש את הפשט. אנחנו לא מתכחשים לרמז, אבל אנחנו יכולים לחזור חזרה ולהחיות את הפשט. הרמב״ם, שהיה באמת הוגה דעות ורואה למרחוק, הרמב״ם כתב הלכות מלכים ומלחמותיהם. כן, הוא כתב הלכות מלחמה, כמו שהוא כתב הלכות בית המקדש והלכות קורבנות, שזה ציפייה לעתיד. אז הוא גם כתב הלכות מלחמה כציפייה לעתיד. אנחנו חיים בדור שהקדוש ברוך הוא החזיר אותנו אל הפשט וליישום המעשי של כי תצא למלחמה, ועל היישום המעשי של הלכות מלחמה שמופיעות ברמב״ם, מלכים ומלחמותיהם. אז אפשר להגיד אשרינו שזכינו, שאנחנו מדברים כבר על הפשט, החזרנו את הפשט לפשט, והשארנו את הרמז לרמז, והחזרנו את אנחנו מחזירים את הפסוקים לסדר הנורמלי שלהם, מה שפשט פשט ומה שרמז רמז. וזה הנושא שאנחנו רוצים קצת לדבר היום, על המושג הזה, כי תצא למלחמה, או מה שאנחנו רוצים לדבר היום זה כי תצא לצבא. אף אחד מאיתנו לא רוצה מלחמה, אבל אם נגזר עלינו להילחם, נצטרך להילחם. אנחנו אוהבי שלום, לא מחרחרי מלחמה וריב. אבל זה הנושא שאנחנו רוצים לדבר, כי תצא למלחמה, כי תצא לצבא. אז צריך לדעת, בהמשך למה שאמרנו עכשיו, המסילת ישרים, במשפט הראשון שלו בספר, בפרק הראשון, המסילת ישרים כותב יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה, שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו. זה הדבר הכי חשוב. כל אחד צריך לדעת מה חובתו בעולמו. וממשיך המסילת ישרים הלאה למה צריך שישים מבטו, מגמתו, בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו. מה פירוש השאלה מה חובתו בעולמו? אז לא כתוב כאן יברר מה חובתו בעולם. הוא לא אמר כל אחד צריך לברר מה החובה בעולם. אלא המסילת ישרים אמר מה חובתו בעולמו. כל אחד צריך לדעת מהו עולמו, ואז גם לברר מה חובתו בעולמו. עולמו של כל אדם זה נגזר ומושפע מהרבה היבטים. ואנחנו צריכים לדעת מה עולמנו, באיזה עולם אנחנו חיים, מה העולם שלנו, ואז ממילא מה חובתו בעולמו. אז אינו דומה אחד שגר בתימן לפני 300 שנה, או אחד שגר בפולין לפני 200 שנה, או אחד שגר בערבות רוסיה לפני 500 שנה, לבין מי שהקדוש ברוך הוא זיכה אותו להיוולד בארץ, לגור בארץ, בתקופה של מדינה, בתקופה של התחלת דגאולה. העולם שלנו, עולמו, מה חובתו בעולמו, העולם שלנו זה לא העולם שהיה לחפץ חיים ברדין, והעולם שלנו זה לא העולם שהיה לגאון מווילנה בווילנה וכן הלאה. כל אחד צריך לדעת מה חובתו בעולמו. אז יכול להיות שבעולם שלהם עיקר המלחמה הייתה מלחמה של יצר הרע, כמו שאור החיים אומר, תצא למלחמה על אויביך יצר הרע. אבל מה חובתנו בעולמנו שלנו בשנת תש"פ, כשאנחנו נמצאים פה בארץ הקודש ובהקמת מדינה ובתקופה של התחלת דגאולה, ואנחנו נמצאים במצב שכולנו יודעים, אויבים מסביב ורוצים להשמידנו וכן הלאה וכן הלאה. זוהי בעצם השאלה שכל אחד ואחד צריך לשאול את עצמו, מה חובתו בעולמו? האם חובתי בעולמי לשבת בישיבה וללמוד תורה? האם חובתי בעולמי להתגייס לצבא? ואם להתגייס לצבא, איפה ואיך ולמה וכמה וכולי וכולי? שימו לב, בגדול זוהי שאלה מאוד מאוד אישית ושאלה מאוד מאוד פרטנית, אינדיבידואלית. כל אחד צריך לשבת עם עצמו ולשאול את עצמו מה חובתי בעולמי שלי. כל אחד צריך לשבת עם עצמו ולהגיד מי אני ומה עולמי וממילא מה חובתי בעולמי. זה דבר מאוד מאוד אישי. עולמו הפרטי של כל אדם זה המשפחה שהוא גדל, זה הכושר, הכושר שיש לו, הבריאות שיש לו, הוא קרבי, הוא לא קרבי וכולי, מה הכישורים שלו, מה היכולות שלו. כל אחד צריך לבדוק עם עצמו מה חובתו בעולמו. אבל יש גם שאלה שהיא יותר כללית, העולם הכללי שלנו, העולם של התחלת דגאולה, העולם של ארץ ישראל, העולם של מדינה, העולם של, כל מה שאנחנו חיים בו, וזה הנושא שאנחנו טיפה רוצים לברר אותו היום, מה חובתנו בעולמנו שלנו. בסדר? ברור שחובתנו בעולמנו זה מלחמת היצר, שזה הרמז של כי תצא למלחמה. מה בקשר לעניין השני, לפשט? אז צריך לדעת, הרמב"ן בכמה מקומות בפירושו לתורה, הרמב"ן אומר שהתורה מצווה ללכת לצבא, זה ציווי של התורה ללכת לצבא כדרך כל הארץ, והתורה לא תסמוך על הנס. למשל הרמב"ן בפרשת במדבר, הרמב"ן בפרק א', אז שמה התורה מצווה לפקוד את בני ישראל, כן? תחילת פרשת במדבר, למנות שבט שבט, כמה יש בכל שבט, 60,000, 40,000, והרמב"ן אומר, לא ידעתי טעם למצווה הזאת, בשביל מה לספור את השבטים? למה צריך לספור אותם, את האנשים בכל שבט? מה זה משנה אם יש שם 50 אלף או 60 אלף? הרמב"ן אומר כמה תשובות, אבל אחת התשובות שכותב הרמב"ן בפרשת במדבר סוף פרק א', היה זה כדרך שהמלכות עושה בבואם למלחמה, כי עם ישראל מזומנים להיכנס לארץ ולבוא במלחמה עם מלכי האמורי, כמו שאמר משה, נוסעים אנחנו אל המקום אשר אמר השם, וצריכים לדעת מספר חלוצי צבא המלחמה ומספר כל שבט ושבט ומה יפקוד עליו במערכות המלחמה. הרמב"ן אומר שכל המפקד, המניין של פרשת במדבר, זה להכין את החיילים. אתה צריך לדעת אם יש לך הרבה גדודים, מעט גדודים, כמה חטיבות יש לך, כמה חיילים יש לך, כמה חיילים יש לכל שבט, איזה שבט יש לו הרבה חיילים, איזה שבט יש לו מעט חיילים. אתה צריך לדעת את זה, כי התורה לא תסמוך על הנס שירדוף אחד אלף. אז אומר הרמב"ן, כל המפקד הזה היה להכין את הצבא, והרמב"ן אומר זה כפשוטו ממש בקריאת הפסוקים. בפסוקים כתוב כל יוצא צבא בישראל, שם כתוב מפורש, והרמב"ן אומר פשוט כפשוטו, כל יוצא צבא בישראל כהמניין מפני צבא המלחמה. פשוט היה צריך להכין את הצבא ולהכין את החיילים שניגשים להילחם לכבוש את הארץ. והמשפט החשוב הידוע של הרמב"ן, שהתורה לא תסמוך על הנס. יש לנו סייעתא דשמיא, וכתוב בתורה ורדפו מכם חמישה מאה ומאה מכם רבבה ירדופו, לא סומכים על זה. צריך להתכונן כדרך כל הארץ למלחמה, לצבא. כל יוצא צבא בישראל. והרמב"ן חוזר על זה למשל בפרשת שלח, בפרשת המרגלים. אז הרמב"ן שם אומר, עצם הבקשה לשלוח מרגלים הייתה בסדר או לא? ישראל אמרו, נשלחה אנשים לפנינו ויתורו לנו את הארץ. משה רבינו אומר, ויתב בנה הדבר. אומר הרמב"ן, הבקשה לשלוח מרגלים היא בסדר גמור, לא היה איתה שום בעיה. מה שאומר הרמב"ן, ישראל אמרו כדרך כל מי שבא להילחם, ששולח מרגלים, ובלשון ימינו קוראים לזה מלם, מודיעין לפני משימה, צריך לשלוח מרגלים וצריך לאסוף מודיעין. וכותב הרמב"ן, אותם מרגלים צריכים להראות איפה ייכנסו, מאיזה עיר ילחמו תחילה, מאיזה צד יהיה נוח לכבוש. וזו, לשון הרמב"ן, וזו עיצה הגונה בכל כובשי ארצות. ולכן היה טוב בעיני משה, כי הכתוב לא יסמוך בכל מעשיו על הנס, אבל יצווה, אני קורא את לשון הרמב"ן פרשת שלח, המרגלים, הכתוב לא יסמוך על הנס, אבל יצווה בנלחמים להיחלץ, להישמר, לערוב, כאשר בא הכתוב במלחמת העי. אז זוהי משנתו, זוהי גישתו של הרמב"ן, שצריך ללכת לצבא ולאחוז בכל האמצעים הצבאיים כדרך כל הארץ, לשלוח מרגלים, לחלק את החיילים, למנות, לספור, לפקוד, כי הכתוב לא יסמוך על הנס, יצווה לעשות ככל אשר ביכולתנו. ומי שהמשיך בהרחבה את דברי הרמב"ן האלה, זה רבינו בחיי. עוד הרבה, אבל רבינו בחיי. רבינו בחיי, שוב, בפרשת שלח במרגלים, אז רבינו בחיי בהתחלה שמה, מביא פסוק מספר משלי, פרק כף א'. הפסוק אומר בספר משלי, סוס מוכן ליום המלחמה ולהשם התשועה. כך כתוב, סוס משלי, סוס מוכן ליום המלחמה ולהשם התשועה. אומר רבינו בחיי, תסתכלו שמה, זה אריכות גדולה ברבינו בחיי, נגיד פה רק על קצה המזלג, אומר רבינו בחיי, הפסוק הזה בא לומר, הכתוב הזה יזהיר כל אדם שיעשה כל דבר שיצטרך לעשות בדרך הטבע, כל מה שבכוחו, ומה שישאר ימסור בידי שמיים, כי הנס אינו חל אלא בחסרון הטבע, ולכן אומר רבינו בחיי, צריך ללכת למלחמה על אויבים ולהכין את כלי הזין ואת הסוסים ואת המרכבות ליום המלחמה. רבינו בחיי אומר, שלמה המלך במשלי אומר לנו, סוס מוכן ליום המלחמה, מוטל עליכם להכין את הסוסים למלחמה. לדעת שלהשם התשועה, ברור שהכל תלוי בסייעתא דשמיא, ברור שהכל תלוי ברצונו יתברך, כי הוא לבדו בעל מלחמות. אבל הכתוב לא יסמוך על הנס, והכתוב לא מוכן שאנחנו נשב בחיבוק ידיים, והקדוש ברוך הוא יעשה את הניסים ואת המלחמות. הכתוב יצווה, סוס מוכן ליום המלחמה, ואז תבוא ישועת השם. ומעריך שמה מאוד בעניין הזה, רמב"ן, רבינו בחיי. יש על זה דרשה של הר"ן, בדרשות הר"ן, שהר"ן מדבר על הפסוק, ישמר לך פן תשכח את השם, ואמרת, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. יש סכנה שאדם יאמר, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. אז מה כתוב בתורה? ישמר לך. אלא, וזכרת את השם אלוקיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. אז הר"ן, בדרשות הר"ן, י' א', הר"ן אומר, שים לב מה אמר הפסוק. הפסוק לא אמר, זכרת את השם אלוקיך שהוא העושה בשבילך את החיל. זה לא כתוב בפסוק. לא כתוב בפסוק, זכרת את השם אלוקיך שהוא עושה בשבילך את המלחמה, או הוא עושה בשבילך את העבודה. זכרת את השם אלוקיך כי הוא נותן לך כוח לעשות חיל. הקדוש ברוך הוא מצפה שאנחנו נעשה את החיל. הכל בסייעתא דשמיא, הכל מאיתו יתברך. אבל אנחנו צריכים לעשות חיל, וזכרת את השם אלוקיך כי הוא נותן לך כוח לעשות חיל. ולכן אמרה התורה כי תצא למלחמה על אויביך. אל תשבו בחיבוק ידיים, אלא אתם צריכים לצאת לצבא, ואתם צריכים לצאת למלחמה, כי הכתוב לא יסמוך על הנס. ולכן נאמר בפסוקים, כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך להצילך ולתת אויביך בידיך. צריך לדעת, כשהולכים לצבא ונמצאים במחנה, במלחמה, יש השראת שכינה, כי השם, איך כתוב? כי לתת אויביך לפניך או בידיך? כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך להצילך ולתת לפניך או בידיך? מה כתוב? מה? כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך. יש באמת מחנה שהולכים לצבא, והקדוש ברוך הוא בסייעתא דשמיא שולח את ברכתו ועוזר לנו במלחמה. אבל אומר רבינו בחיי, מי שיבוא ויאמר להשם התשועה, אז בשביל מה צריך את הסוסים? לא, אמר שלמה, סוס מוכן ליום המלחמה ולהשם התשועה, ומתוך כך אנחנו צריכים להבין את כל הפסוקים שאנחנו מכירים, אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם השם אלוקינו נזכיר. אז לא הכוונה שאלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בלי רכב, בלי סוסים, רק בשם השם. הכוונה היא אלה רק ברכב ואלה רק בסוסים, ואנחנו עם הרכב והסוסים בשם השם אלוקינו נזכיר, על גבי הרכב והסוסים. הסוס מוכן ליום המלחמה ולהשם התשועה. אז מה אתם אומרים? אתם מוכנים להיות הסוסים? אז בשבוע הקרוב כנראה אתם צריכים לחתום, מי שרוצה צריך לחתום על להצטרף להסדר ולהיות סוסים. סוס מוכן ליום המלחמה, סוסים ומרכבות וכיוצא בזה. צריך לדעת שעצם זה שהולכים לצבא והולכים להילחם, זה הדרכה ברורה של התורה. בסדר? עצם זה שהולכים לצבא ונלחמים ומתאמנים ומתכוננים למלחמה וכולי, זה הדרכה ברורה של התורה, עם כל הפסוקים והמקורות שאמרנו. והדבר הזה בא לידי ביטוי מאוד מאוד חזק אצל יהושע בן נון. ואני טוען, אני טוען שיהושע בן נון היה ההסדרניק הראשון. אתם מסכימים איתי? יהושע בן נון היה ההסדרניק הראשון. יהושע בן נון, יהושע בן נון, התורה דברת עליו דברים שהם נפלאים. יהושע בן נון נער לא ימיש מתוך האוהל. המתמיד, הכי גדול, נכון? נער לא ימיש מתוך האוהל, המתמיד הכי גדול. ופרקי אבות, משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, יהושע לזקנים. יהושע בן נון, התלמיד הגדול של מוישה רבינו. יהושע בן נון, המתמיד הגדול, לא ימיש מתוך האוהל. יהושע בן נון, החוליה השנייה במסורת התורה. משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע. יהושע לזקנים. אפשר לומר ככה, המקבל הראשון, משה רבינו קיבל תורה מהקדוש ברוך הוא, אבל המקבל הראשון, איש מפי איש, יהושע מפי משה, יהושע, כל התורה עברה ממשה דרך יהושע, הלאה. אבל מה אנחנו יודעים על יהושע? מה אנחנו יודעים על יהושע? אז תשמעו טוב מה שקורה. משה רבינו מבקש מהקדוש ברוך הוא בפרשת פנחס, משה רבינו מבקש מהקדוש ברוך הוא, יפקוד השם אלוקי הרוחות איש על העדה, אשר יצא לפניהם, ואשר יבוא לפניהם, ואשר יוציאם, ואשר יביאם. כמה משה רבינו מבקש? משה רבינו מבקש מישהו שיצא לפניהם, שיבוא לפניהם, שיוציאם, שיביאם. מה זה? יצא לפניהם, יבוא לפניהם, יוציאם, יביאם. מה זה? אומר רש"י, לא כדרך מלכי אומות העולם שיושבים בבתיהם ומשלחים את החיילים לצבא, למלחמה. אלא כמו שאני עשיתי, משה, שנלחמתי בסיחון ואוג, וכדרך שעשה יהושע וכולי. משה רבינו אומר, אני רוצה מנהיג שהוא בעצמו ילך בראש הצבא, לא יושב בבית, שהוא בעצמו ילך לפניהם למלחמה, ולא יגיד, החיילים ילכו ואני יושב בבית. זה מה שמשה רבינו מבקש. מה הקדוש ברוך הוא אומר, כך לך? את מי? יהושע בן נון. משה רבינו מרים עיניים, יהושע, אתה מוציא אותו מהישיבה? אתה מוציא אותו מהעולמה של תורה? הוא המתמיד, הוא לא ימיש מתוך האוהל. מה הקדוש ברוך הוא אומר? אני ביקשתי ראש ישיבה? אני ביקשתי אחד שילך בראש למלחמה? יצא לפניהם, אומר רש"י, במלחמה, והקדוש ברוך הוא אומר, קח את יהושע, גדול המתמידים. הוא זה שהולך לצבא, הוא זה שיתמנה לעמוד בראשם. ואז תשימו לב, אתם זוכרים שבהמשך הגיעה מלחמת העי, ומלחמת העי נכשלו, נפלו, נכון? כ-36 איש, ויהושע נופל על פניו, והקדוש ברוך הוא אומר, קום לך, למה אתה נופל על פניך? מה קרה שם? אומרים חז"ל, אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא כך אמר לך משה לעבור לפני העם, ואתה ישבת ונתת להם ללכת לבד ואתה לא יצאת איתם? ובגלל זה הם נפלו. כך כתוב במדרש. ויאמר השם אל יהושע, כך עמך את כל עם המלחמה וקום עליה עי. וישכם יהושע בבוקר ויפקוד את העם ויעל הוא וכל זקני ישראל. אומר רש"י, רש"י בספר יהושע, אומר, אמר לו הקדוש ברוך הוא, עמדת במחנה ולא יצאת עמהם? אני אמרתי אשר יוציאם, אשר יביאם, אתה תביא את בני ישראל. אז יהושע תיקן את זה בפעם השנייה, ויעל הוא, כתוב הפסוק, ויעל הוא וכל זקני ישראל, כמו שאמר לו המקום, אם הוא עובר לפניהם, עוברים, ואם לאו אין עוברים. יהושע הוביל את עם ישראל במלחמת כיבוש הארץ, ויהושע הוא מנחיל את הארץ, המתמיד הגדול, הדבק הגדול בתורה, זה לא משנה, אבל כשצריך לכבוש את הארץ, הוא צריך לעמוד בראש המלחמה, הוא צריך לצאת עמם למלחמה ולהוביל אותם. מה עם ביטול תורה? מה עם המתמיד הגדול? יש משימות, צריך לדעת מה חובתו בעולמו. כשהייתם במדבר 40 שנה, עולמך היה לשבת באוהל של משה וללמוד תורה, אבל כשנכנסים לארץ, העולם השתנה וחובתו בעולמו השתנה. אתם מבינים? ובאמת, בתחילת ספר יהושע, הקדוש ברוך הוא מדבר אל יהושע במינוי, בהתחלה, משה רבינו מת, מה הוא אומר לו? הוא אומר לו שמה כמה פעמים חזק ואמץ. הקדוש ברוך הוא אומר ליהושע, חזק ואמץ, כי אתה תנחיל את העם הזה את הארץ. חזק ואמץ לשמור לעשות ככל התורה. לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יומם ולילה. הלא ציוויתיך, חזק ואמץ, אל תערוץ ואל תחת. חזק ואמץ, חזק ואמץ, חזק ואמץ. על מה הוא אומר לו חזק ואמץ? שני דברים. הוא אומר לו על תורה, ואומר לו על המלחמה. הוא אומר לו חזק ואמץ, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יומם ולילה. כך אומר הקדוש ברוך הוא ליהושע. יהושע כבר בתורה קיבל את התואר לא ימיש מתוך האוהל. מתמיד. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה צריך להמשיך בהתמודה שלך. לא ימוש ספר התורה הזה מפיך. ובד בבד, ובאותו משפט, תוך כדי דיבור, הוא אומר חזק ואמץ, כי אתה תנחיל טעם את הארץ. חזק ואמץ, אל תערוץ ואל תחת. אומר רש"י, חזק ואמץ במלחמה. הקדוש ברוך הוא אומר ליהושע, תקשיב, אתה עכשיו צריך לדעת לשלב חזק ואמץ גם דבקות בתורה והגית בו יומם ולילה, ובתוך כדי דיבור חזק ואמץ למלחמה. חזק ואמץ כי אתה תנחיל את העם הזה את הארץ. זה כוח מיוחד. רק ללמוד תורה כל הזמן זה חזק ואמץ. רק להיות במלחמה ובצבא זה גם חזק ואמץ. וואו, לשלב את שני הדברים יחד, להיות הסדרניק, לשלב את שני הדברים יחד, גם חזק ואמץ בתורה ולא ימיש ספר התורה הזה מפיך, וגם חזק ואמץ במלחמה, וכי אתה תנחיל את העם הזה, זה צריך חזק ואמץ מיוחד. וזאת המשימה שהקדוש ברוך הוא הטיל על יהושע. שנייה. ואתם בטח זוכרים שיעקב אבינו סיכל את ידיו, נכון? יעקב אבינו סיכל את ידיו, גם הוא יהיה לעם וגם הוא יגדל, אבל אחיו הגתון יגדל ממנו. על מה הוא סיכל את ידיו? אז רש"י בפרשת ויחי, רש"י אומר אחיו הקטון יגדל ממנו, שעתיד יהושע לצאת ממנו, שינחיל את הארץ וילמד תורה לישראל. מה הגדלות של אפרים, שיהושע בא מאפרים, כן? ולכן יעקב החשיב יותר את אפרים, כי עתיד יהושע לצאת ממנו. מה הרבותה של יהושע? היכולת של השילוב, תורה והנחלת הארץ, תורה ושמירה על הארץ, תורה וכיבוש הארץ, נכון? זה מה שרש"י אומר, עתיד יהושע לצאת ממנו, שינחיל את הארץ וילמד תורה לישראל. זה הגדלות, זה המשימה הקשה שעומדת על כתפי ההסדרניקים, שהולכים בדרכו של ההסדרניק הראשון יהושע, שגם בכל הכוח והעוצמה בתורה, אבל במקביל בכל הכוח ועוצמה בהנחלת הארץ, בכיבוש הארץ, בשמירה על הארץ, בצבא, במלחמה. מה אומר אביעד? לא אמרתי טוב בתנ"ך, פסוקים בתנ"ך, ציטטתי בסדר? מה? מעולה, אוקיי. זו שאלה מעניינת מאוד, אוקיי, מה? אבל בכל אופן, מה שאנחנו רואים זה שלא חייבת להיות סתירה, אלא להפך, יש כאן השלמה. כוח של תורה עם הכוח של הנחלת הארץ, זה דווקא בא ביחד. דווקא מי שבא ממקסימום של תורה, הוא גם יכול לעשות את המקסימום של הנחלת הארץ. נכון? לא נכנס כרגע, למה בחרו דווקא ביהושע וכו', בסדר, אבל זה העיקרון של השילוב הזה, נכון? זהו, זה מה שאמרתי, יכול להיות שדווקא מתוך תורה אז יודעים לעסוק בהנחלת הארץ בצורה הנכונה והשלמה, עם כל העוצמות ועם כל המסירות ועם כל הכוח וכולי. צריך לדעת, ואני ממשיך, כן, את העניין הזה. לפי השעון ההוא, השעה 4, חשבתי שכבר רואים עד שבת. עד שבת נגמור, אל תדאגו. צריך לדעת. כשעם ישראל הולך להנחיל את הארץ, ועם ישראל מתגייסים לצבא ונלחמים על הארץ, זה לא כמו כל אומות העולם. כל אומות העולם, כל אומה שיש עליה איזה איום מקימה צבא כדי להגן על עצמה ועל חיי תושביה ואזרחיה, וכל אומה מקימה צבא כדי להגן על המדינה שלה ועל הארץ שלה, נכון? אבל אצלנו זה מדרגה הרבה יותר גבוהה. אצלנו זה מדרגה הרבה יותר גבוהה. קודם כל, בראש ובראשונה, כיבוש הארץ, הנחלת הארץ, זה מצווה דאורייתא. כידוע לכולכם, הוספות הרמב"ן על ספר המצוות של הרמב"ם, הרמב"ן בספר המצוות של הרמב"ם, במצוות עשה דלת, שהרמב"ן מדבר על יישוב ארץ ישראל, שזה מצווה דאורייתא ליישב את הארץ, ולא נניחנה ביד זולתנו מן האומות או לשממה, שזה המצווה דאורייתא, לא לתת דריסת רגל שלטון כלשהו, שליטה כלשהי של גויים על הארץ. אז הרמב"ן אומר שזוהי המלחמת מצווה שרבנן דיברו עליה, כי המלחמה לכבוש את הארץ, לשמור על הארץ, למנוע מגויים לכבוש מאיתנו או לשלוט על הארץ הזאת, זה מלחמת מצווה. אז זה לא סתם עניין לאומי גרידה, זה מצווה. כיוצא בזה, שמירת חיי אדם. ללכת לצבא זה לשמור על הארץ. ללכת לצבא זה בראש ובראשונה להגן על חיי אדם. לצבא כפשוטו, שומרים על חיי אדם. אז זה לא רק עניין לאומי גרידה, זה לא רק עניין אנושי גרידה, גם זה מצווה. לא תעמוד על דם רעך, זה לאו דאורייתא, מצווה דאורייתא של פיקוח נפש, של וחי בהם. כל הדברים האלה זה הכל מצוות. צריך לדעת, שאנחנו הולכים לצבא, דיברנו לפני רגע תורה וצבא, אז הצבא אצלנו הוא חפצה של מצווה. הצבא אצלנו הוא חפצה של מצווה. זה לא סתם צבא כמו בכל מדינה ואומה ולשון, שזה עניין לאומי או אנושי, גרידה. בצבא מקיימים בפועל מצוות דאורייתא. כשאתה נמצא בצבא, ואתה בצורה כזאת או אחרת, מגן על חיי תושבים ואנשים, אתה מגן על הארץ, זה מצוות דאורייתא. ולכן אולי צריך דווקא בני תורה. לכן צריך בני תורה דווקא, שיעשו את זה, כי בני תורה יודעים איך לקיים מצווה כמו שצריך ומבינים את הערך של מצווה. ומעל כל זה, מעל כל זה, שזה מצוות וזה מצוות גדולות וחשובות וזה זכות ליטול חלק בקיום המצווה הזאת, מעל כל זה יש פסוק שאומר את דבורה בשירת דבורה בספר שופטים. אז דבורה אומרת אורו מרוז, אורו ארור יושביה. היא מקללת, אורו ארור, את מי? את מי מקללת? את אנשי מרוז, כן? היה שם איזה פלך, חבל ארץ, יישוב, עיר, כפר, מרוז, שלא באו, לא התגייסו. אז היא מקללת אותם, אורו מרוז, אורו ארור יושביה. למה? היא אומרת, כי לא באו לעזרת השם, לעזרת השם בגיבורים. הם לא באו לעזור לה להילחם נגד פלישתים, נגד לא פלישתים, מי זה היה? נו, מי זה היה שמה? סיסרה, לא, זה כנענים, לא? כנען, סיסרה. אז הייתה מלחמה והיה שם קבוצה שלא רצו להתגייס. הייתה שם קבוצה, קראו לה מרוז, הם לא רצו להתגייס, אז היא מקללת אותם. אורו, ארור, יושביה. למה? כי לא באו לעזרת השם. לעזרת השם בגיבורים. הלו, את קצת עפה על עצמך. לא באו לעזור לך. תגידי, לא באתם לעזור לי. היא אומרת, לא באו לעזרת השם. אתם יודעים מה הבעיה שלכם שהשתמטתם מהמלחמה? שלא עזרתם לקדוש ברוך הוא. לא באו לעזור לך. לא באו לעזור לעם ישראל. לא באו לעזרת השם. לעזרת השם בגיבורים. אז יש רש"י, יש חז"ל, רש"י בעקבות חז"ל, הרבה הרבה מדרשי חז"ל על זה הדרך. כל מי שעוזר לישראל כאילו עוזר למי שאמר והיה העולם. עם ישראל זה השגרירות של הקדוש ברוך הוא בעולם. ומי שנלחם למען הצלת ישראל, ומי שנלחם לעזרת ישראל, זה נקרא שהוא עוזר לקדוש ברוך הוא. ומי שלא בא, מי שיושב בצד ומשתמט ולא בא לעזרת ישראל, כביכול לא בא לעזרת השם. אז זה מדרש, ורש"י מביא את זה. כתוב במדרש, כל מי שעוזר לישראל כאילו עוזר למי שאמר והיה העולם, וכל מי שקם על ישראל כאילו קם על מי שאמר והיה העולם. ואז מביא המדרש, ורש"י מביא את זה, נאמר בתהילים, כי הנה אויביך יאמיון ומשנאיך נשאו ראש, איך? על עמך יערימו סוד והתייעצו על צפוניך. אלה המנובלים האלה שבאים להילחם נגד ישראל, הם באים להילחם נגד אלוקי ישראל. והצבא שמגן על ישראל מגן על אלוקי ישראל. ורש"י מביא את זה שנאמר בשירת הים, וברוב גאונך תהרוס קמך. אומר רש"י, מי הם קמך? נכון? מי הם קמים נגדך? אלו שקמים נגד בניך, אלו שקמים נגד עם ישראל. וכך אומר רש"י בתורה, בראשו לתורה, קומה השם ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך. אומר רש"י, מי הם? משנאיך. אומרים לקדוש ברוך הוא, יפוצו אויביך. מי האויבים שלך? מי המשנאים שלך? אומר רש"י, משנאיך אלו שונאי ישראל, שכל השונא את ישראל שונא את מי שאמר והיה עולם, שנאמר משנאיך נשאו ראש, מי הם? על עמך יערימו סוד. צריך להבין שכשאנחנו הולכים להילחם, אנחנו צריכים להבין מה זה עם ישראל. עם ישראל זה עם השם, עם ישראל זה העם אלוקי יעקב, ולשמור על עם ישראל זה לשמור על העם, או לתת שמירה והגנה על אלוקי ישראל, זה לעזרת השם בגיבורים. זה נקרא ללכת לצבא. מי שחותם ללכת לצבא, זה הכותרת, לעזרת השם בגיבורים, בסדר? כי תצא למלחמה לעזרת השם בגיבורים. זה בעצם המשמעות של הדברים. ולהגן על ארץ ישראל זה ארץ הקודש. וכל זה ביחד אומר, דווקא בני תורה, דווקא בני תורה צריכים לעשות את המשימות האלה, הגדולות והחשובות האלה. והדבר הזה בא לידי ביטוי, הדבר הזה בא לידי ביטוי, יש פה חומש, לא משנה, אתם תזכירו לי בעל פה, בפרשת מטות, כאשר משה רבינו מנהל את המסע ומתן עם בני גד ובני ראובן, נכון? אז הוא מנהל שם את המסע ומתן עם בני גד ובני ראובן, ויש שם הרבה חזרה. הוא אומר להם את התנאים שלו, והם חוזרים ואומרים, כן, זה התנאים שאמרת, ואז הוא עוד פעם אומר להם את התנאים, ואז עוד פעם הם חוזרים. יש שם המון המון כביכול חזרה, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. ואז כל מי ש קורא את הפסוקים יודע שיש שם כל מיני שינויים. הוא אומר להם דבר אחד והם מחזירים לו דבר אחר, והם עוד פעם אומרים, יש שם כל מיני שינויים. רש"י מדבר על השינויים האלה, אבל אחד הדברים שתשימו לב שמה, אחד הדברים שתשימו לב, הם אומרים, הם בני גד ובני ראובן אומרים, אנחנו נעבור חלוצים לפני אחינו למלחמה, אנחנו נעבור חלוצים לפני ישראל למלחמה. ומשה רבינו אומר, אם תעברו חלוצים לפני השם למלחמה, ונכבשה הארץ לפני השם. הם בהתחלה הם דיברו יותר על בן אדם לחברו. מה, משה רבינו אמר להם, אחיכם יצאו למלחמה ואתם תשבו פה? אז אומרים, בסדר, אנחנו נעזור לאחים שלנו. זה יפה, זה נהדר, לעזור לאחים זה מצוין. אבל משה רבינו אומר, אתם צריכים להרים את המבט. לעזור לעם ישראל לנחול את הארץ, זה לצאת לפני השם למלחמה. ונכבשה הארץ לפני השם, זה לא רק עניין של בן אדם לחברו, זה עניין רוחני נשגב וגדול. לקחת את ארץ הקודש, להנחיל אותה לעם הקודש, ולהתחיל מצוות התלויות בארץ, והקמת המקדש, וכל מה שצריך. ואז הם חוזרים וקולטים את ההבדל, ואז הם אומרים, כן, הבנו, נעבור לפני השם. בסדר? זה המשמעות הגדולה של ההליכה לצבא. ולכן אני אומר, כל מי שהולך לצבא ומתחייב, חותם ומתחייב ומתכונן ללכת לצבא, צריך לדעת שמדובר פה במצווה גדולה מאוד וחשובה מאוד, עם ערכים גדולים מאוד. זוהי הדרכתה ורצונה של התורה, הדרכה והרצון של התורה שיש שלום, ולא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. זה החזון הגדול. אבל עד שנגיע לשם, כל עוד יש אויבים שמסנעים ונושאים ראש נגדנו על עמך יערים מוסוד, אז זה הדרכה של התורה ללכת ולהתגייס וללחום, כמו שאמרנו, כדרך כל הארץ, כי התורה לא תסמוך על הנס. ודווקא בני תורה שמבינים את המשמעות ואת הערך הגדול של המצווה הזאת ושל הקיום של המצווה הזאת, ולדעת לעשות את זה ברוממות גדולה ובהתלהבות גדולה ובהרגשה גדולה של מצווה, מצווה ומשימה רוחנית שבני תורה יודעים לעשות אותה כמו שצריך. אלא מה? אלא מה? אלא מה? יש עוד משימות. זה לא המשימה היחידה. כשאנחנו דיברנו על מה חובתו בעולמו ומה חובתנו בעולמנו, יש גם משימה של תורה. יש גם משימה של ללמוד תורה. יש גם משימה של לגדל תלמידי חכמים ולגדל בני תורה. וברור שמי שלומד תורה, מי שלומד תורה, גם הוא תורם בסייעתא דשמיא להגנה על עם ישראל. ברור שגם תורה מגנה ומצלה וכיוצא בזה. יש הרבה משימות. ללמוד תורה זה משימה גדולה וחשובה, ללכת לצבא זה משימה גדולה וחשובה ומצווה גדולה, אבל לא לשכוח שגם ללמוד תורה זה מצווה, כן? כמה שהסברנו שללכת לצבא זה מצווה גדולה וחשובה, ללמוד תורה זה מצווה גם גדולה. ואז יש את הדילמה, תורה, צבא, תורה, צבא, ראינו את יהושע, בסדר? אבל מה, אתם רוצים לשמוע ממני תשובה על השאלה הזאת? תורה או צבא? אה? אתם רוצים לשמוע ממני תשובה על השאלה הזאת? אוקיי, אז לא תשמעו. אז נאכזב אותי. לא, אז אני אומר ככה. זה נכון שמי שלומד תורה, ובאמת לומד תורה באמת וברצינות, יכול להיות שזו משימה לא פחות חשובה. ואם יש מספיק חיילים בצבא, אז צריך להשאיר גם אנשים שילמדו תורה. אין לנו ספק בדבר הזה. מצד שני, גם מי שלומד תורה והולך לצבא, הוא עושה פה שילוב מדהים וגדול, והולך בדרכו של יהושע. ועוד, יש פנים לכאן ולכאן. יש צדדים לכאן ולכאן. יש צדדים להישאר בישיבה וללמוד תורה כמו שצריך. יש צדדים לשלב תורה וצבא. אמרנו מקודם, לשלב תורה וצבא זה בוודאי דרכה של התורה. זה בוודאי דרך התורה וזה בוודאי דרך נכונה. לשלב תורה וצבא. וזה דרך נכונה והיא דרך של לכתחילה והיא דרך נפלאה ומאוד מאוד טובה וחשובה. אבל גם ללמוד תורה, אם יש אחרים שעושים צבא, שיכולים ללכת לצבא, גם זה דרך טובה. מי שבאמת לומד ומי שבאמת גדל, צריך למצוא את הדרך הנכונה, צריך למצוא את השילוב הנכון. צריך לדעת ככה. במשנה במסכת סוטה נאמר שבמלחמת מצווה הכל יוצאים. זה לשון המשנה. מלחמת מצווה הכל יוצאים. אפילו חתן מחדרו וקלה מחופתה. והמשנה הזאת הובאה ככתבה וכלשונה ברמב״ם. מלחמת מצווה הכל יוצאים. אין בשום מקום ברמב״ם שהרמב״ם אמר הסתייגות. הכל יוצאים חוץ ממי שלומד תורה. הוא לא כותב שום דבר כזה בשום מקום. הרמב״ם אמר סתמה דמילתא, מלחמת מצווה הכל יוצאים. מה זאת אומרת הרמב״ם אמר? הוא הביא את המשנה שהמשנה כתוב וכך פסק הרמב״ם ללא שום הסתייגות. אז הפשטות שבמלחמת מצווה הכל יוצאים, זה הפשטות. מי שחושב שהוא פטור עליו הראיה, כי ברמב״ם לא כתוב כזה דבר. אז יש, אני יודע, עכשיו תראו, אנחנו לא יכולים עכשיו להקיף את הכל, זה נושא בפני עצמו, אם תרצו נדבר על זה בהזדמנות בהמשך, האם בחורי ישיבה פטורים מצווה או לא, האם יש פטור לבחורי ישיבה מצווה או לא. יש צדדים לכאן ולכאן, אפשר למצוא פטורים, אפשר למצוא פטור לבחורי ישיבה מללכת לצבא, יש לזה הרבה דיונים, יש ראיות לכאן ולכאן, אני לא נכנס לזה כרגע, בסדר? זה דיון. אני רק אומר, ודאי וודאי שמי שלומד בישיבה, ולומד כמו שצריך, וגדל בתורה, תבוא עליו ברכה. בתנאי שיש מספיק מי שילך לצבא, שלא נשאיר את הצבא ריק מחיילים. מי שמשלב תורה וצבא, ודאי שיבורך ועושה דבר גדול ועושה דבר גם קשה. השילוב הוא קשה. כמו שאמרנו, חזק ואמץ, ותבוא עליו ברכה. השורה התחתונה כרגע היא, כל אחד ואחד באופן אישי ואינדיבידואלי צריך לדעת מה עולמו ומה חובתו בעולמו. אני לא יכול לתת הדרכה כללית לכולם, תלכו לצבא, אל תלכו לצבא, ככה או ככה, זה ממש ממש אישי ואינדיבידואלי לכל אחד. אני אומר הדרכה כללית, ודאי שזה לכתחילה לגמרי ולמהדרין לשלב תורה וצבא, ודאי שזה גם למהדרין ללמוד בישיבה כמו שצריך. כל אחד צריך לדעת מה הדבר הכי מתאים לו, מה הדבר הכי נכון אישית בשבילו, שזה מורכב מכל עולמו, מה חובתו בעולמו. אני אומר, כל אחד צריך לשנן לעצמו ולשבת עם עצמו ולהגיד, מה חובתי בעולמי? מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני אישית? איפה אני אעשה את הכי טוב לעם ישראל? איפה אני אעשה את הכי טוב לעצמי? מה הכי מתאים לי? מה הכי נכון לי? וזה מורכב מכל אחד, מכל העולם שבו הוא חי. ובסופו של דבר, זה מה שאני תמיד אומר, באים אליי חבר'ה להתייעץ באופן אישי, וכך צריך לעשות, צריך להתייעץ באופן אישי, כן לחתום, לא לחתום, כן להצטרף, לא להצטרף. אני יכול לחשוב ביחד, אני יכול לשקול ביחד, יכול להעיר באלף כל מיני הערות במצב. בסוף, זה לפחות מה שאני תמיד אומר, ההחלטה היא אישית שלך, והאחריות היא אחריות אישית שלך. אתה תיקח אחריות על ההחלטה שלך, אם אתה נשאר בישיבה או הולך לצבא, אם אתה מצטרף להסדר או לא, זה החיים שלך, זה העתיד שלך, זה אתה. אתה ורק אתה, כל אחד ואחד באופן אישי, ידע מה חובתו בעולמו. האם חובתו בעולמו זה להמשיך בישיבה, או שחובתו בעולמו זה לשלב תורה וצבא? הכל למהדרין. הכל זה למהדרין. הכל זה לכתחילה. הכל זה מצוין. תלוי כל אחד ואחד אישית חובתו בעולמו שלו. בסדר? ובסופו של דבר, ההחלטה היא החלטה שלך. על החיים שלך, על העתיד שלך. צריך לדעת, עם ישראל צריך לומדי תורה, עם ישראל צריך חיילים, בני תורה. איך אני, בעולמי שלי, תורם את התרומה הכי נכונה לעם ישראל? מה שאנחנו לא רוצים, זה אנשים אגואיסטים, אנוכיים. אנחנו לא רוצים אנשים כאלה. קשה לי בצבא, קשה לי פה, זה לא הולך, כן הולך, מוריד פרופיל, בורח, כל מיני פינוקים כאלה והתחמקויות כאלה. זה אנחנו לא רוצים, זה לא חובתך בעולמך. אנחנו רוצים אנשים אידיאליסטים שאכפת להם מעם ישראל ואכפת להם מארץ ישראל ואכפת להם מתורת ישראל. ומה חובתי בעולמי? למען העם, למען הארץ, למען קודש הבריחו, למען תורה. מה הקדוש ברוך הוא מצפה ממני בחובתי בעולמי? לא להשתמט ולהתפנק ולברוח. במסגרת השאלה הזאת, מה חובתי בעולמי? חובתי בעולמי, כל אחד צריך לתת את התשובה לעצמו. ואני שמח לעזור לכל אחד שאישית בא להתייעץ איתי, אבל אני אומר, אני עוזר אבל לא מחליט. אתה, כל אחד צריך להחליט על עצמו. ולקחת אחריות על ההחלטה. כל מי שחותם ומצטרף להסדר, אולי זה יהיה שבוע הבא, שזה בעצם ההצטרפות למסלול, או התחלת המסלול, הצעידה, לעשות את זה ברוח רוממה, לדעת, אשרינו מה טוב חלקנו, הרמב״ם, הרמב״ן, חלמו שילצו לצבא. והנה אנחנו זכינו לחיות בדור כזה, שאנחנו יכולים לתרום את תרומתנו לעם ישראל, לארץ ישראל, למען ההמשכיות של ההתחלת הדגאולה, למען השמירה, לעשות את זה ברוממות רוח, בהתלהבות, לשם, ייחוד, קודשא בריך ושכינתא, ולחתום, לא יודע אם צריך שחיינו או מה, אבל אולי בחיול, אולי במדים, אולי בזה, לא יודע, אבל לעשות את זה לשם ייחוד קודשא בריחו, ולחתום ולהצטרף מי שמצטרף. כמובן, מי שלומד בישיבה, ודאי לשם ייחוד קודשא בריחו, על זה אין שאלה, שלומדים בישיבה לשם זה. עד כאן דברינו לעת פעם. שאלות? עין. שפע ברכה והצלחה. חזקו ו...